שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר זמנים, הלכות שופר וסוכה ולולב, בפרק השישי ובו 16 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, נשים ועבדים וקטנים פטורים מן הסוכה, שנשים פטורות ממצוות עשה שבאות מזמן לזמן, ועבד כנעני פטור ממצוות עשה שהנשים אין חייבות בהן. טומטום, מי שאיברי המין שלו מכוסים ואין עיקר אם הוא זכר או נקבה, ואנדרוגינס, מי שיש לו איברי מין זכרים ונקביים, והוא מוגדר כספק זכר, ספק נקבה, שאין דרך לברר את מינו, חייבים מספק, חייבים בסוכה מספק. וכן מי שחציו עבד וחציו בן חורין, שהיו לו שני בעלים שותפים, ואחד שחררו, או ששחרר בעליו את חציו, חייב. קטן שאינו צריך לאמו, שלא קורא בשם אמו כאשר הוא מתעורר, שהוא כבן חמש, כבן שש, חייב בסוכה מדברי סופרים, מדברי חכמים, כדי לחנכו במצוות. הלכה ב' חולים ומשמשיהן, מסייעם, פטורים מן הסוכה, ולא חולה שיש בו סכנה, אלא אפילו חש בראשו, כואב לו הראש, ואפילו חש בעיניו. מצטער, פטור מן הסוכה. הוא לא משמשיו. ואיזה הוא מצטער? זה שאינו יכול לישון בסוכה מפני הרוח או מפני הזבובין והפרעושין וכיוצא בהן, או מפני הריח. הלכה ג' האבל חייב בסוכה, ואינו נידון כמצטער שפטור מן הסוכה. וחתן וכל השושבינין, רעיו המלווים אותו, וכל בני חופה משמשים ומסייעים בשמחת החופה, פטורים מן הסוכה כל שבעת ימי המשתה. הלכה ד' שלוחי מצווה הולכים ממקום למקום לצורך מצווה פטורים מן הסוכה, בין ביום בין בלילה. הולכי דרכים ביום פטורים מן הסוכה ביום וחייבים בלילה. הולכי דרכים בלילה פטורים מן הסוכה בלילה וחייבים ביום. שומרי העיר ביום פטורים מן הסוכה ביום וחייבים בלילה. שומרי העיר בלילה פטורים מן הסוכה בלילה וחייבים ביום. שומרי גנות ופרדסים פטורים בין ביום בין בלילה, שאם יעשה השומר סוכה, ידע הגנב שיש לשומר מקום קבוע, ויבוא ויגנוב ממקום אחר. הלכה ה' כיצד היא מצוות הישיבה בסוכה, שיהיה אוכל ושותה ודר בסוכה כל שבעת הימים, בין ביום בין בלילה, כדרך שהוא דר בביתו בשאר ימות השנה, וכל שבעת הימים עושה אדם את ביתו הרי ואת סוכתו קבע, שבה יהיה עיקר מגוריו, שנאמר, בסוכות תשבו שבעת ימים, כיצד? כלים הנאים ומצאות הנאות בסוכה, וכלי שתייה כגון אשישות, בקבוקים או גביעים, וכוסות בסוכה, אבל כלי אכילה כגון כדרות וכערות חוץ לסוכה, לפי שהם מלוכלכים בין הדבר מכבוד הסוכה. המנורה בסוכה, ואם הייתה סוכה קטנה, מניחה חוץ לסוכה, משום שהנר מאוס הוא ואינו נעים, ובסוכה שינה מרווחת אין להכניסו, או מפני שהבל הנר הופך את אוויר הסוכה למאוס, ויש מפרשים שיש חשש שתדלק הסוכה. הלכה ו' אוכלים ושותים וישנים בסוכה כל שבעה, בין ביום בין בלילה, ואסור לאכול סעודה חוץ לסוכה כל שבעה, אלא אם כן אכל אכילת הרי, קבצה או פחות או יותר מעט. ואין ישנין חוץ לסוכה ואפילו שנת הרי, שמא ירדם לזמן ארוך, או מפני שלגבי שינה אין הגדרה של הרי, מפני שאפילו שינה מועטת עשויה להיות משמעותית לאדם מסוים. ומותר לשתות מים ולאכול פירות חוץ לסוכה. ומי שיחמיר על עצמו ולא ישתה חוץ לסוכה אפילו מים, הרי זה משובח. הלכה זין, אכילה בלילי יום טוב הראשון בסוכה חובה, אפילו אכל כזית פת יצא ידי חובתו, מכאן ואילך רשות, רצה לאכול סעודה סועד בסוכה, רצה אינו אוכל כל שבעה אלא פירות או כליות חוץ לסוכה אוכל, כדין אכילת מצה בפסח, שיש חובה לאכול כזית מצה בליל יום טוב הראשון, ובשאר ימות החג אינו חייב לאכול מצה. הלכה ח' מי שהיה ראשו ורובו ורוב גופו בסוכה ושולחנו בתוך ביתו או חוץ לסוכה ואכל, הרי זה אסור, וכאילו לא אכל בסוכה. עד שיהיה שולחנו בתוך הסוכה, גזרה שמא יימשך אחר שולחנו, תוך כדי אכילה, יקרב עצמו לשולחן ויצא משטח הסוכה. ואפילו בסוכה גדולה, שגם בה גזרו שמא יימשך אחר שולחנו. הלכה תת, כל שבעת הימים קורה בתוך הסוכה, וכשמבין ומדקדק במה שיקרא, כלומר מעיין בדברים שלמד וזקוק ליישוב הדעת, יבין חוץ לסוכה, כדי שתהיה דעתו מיושבת עליו. המתפלל, רצה מתפלל בסוכה, או חוץ לסוכה. הלכה יוד, ירדו גשמים, הרי זה נכנס לתוך הבית. ממתי מותר לפנות, כלומר לעזוב את הסוכה? מי שירדו לתוך הסוכה טיפות, שאם יפלו לתוך התבשיל ייפסד, אפילו לתבשיל של פול שמתקלקל במהירות. היה אוכל בסוכה וירדו גשמים ונכנס לביתו ופסקו הגשמים, אין מחייבין אותו לחזור לסוכה עד שיגמור סעודתו. היה ישן וירדו גשמים בלילה ונכנס לתוך הבית ופסקו הגשמים, אין מטריכין אותו לחזור לסוכה כל אותו הלילה, אלא ישן בביתו עד שיעלה עמוד השחר. הלכה י' א', גמר מלאכול ביום השביעי בשחרית, לא יתיר סוכתו, כלומר אין לו לפרק את הסוכה, שהרי מצוותה היא כל היום עד הערב, אבל מוריד הוא את כליו חזרה לבית, שמשעה זו יש להכין את הבית לכבוד יום טוב של שמיני עצרת, ומפנה אותה מן המנחה ומעלה, לפנות ערב, כשעתיים וחצי קודם השקיעה ואילך, אין לו מקום לפנות את כליו ולאכול בהם בשמיני עצרת, ורוצה להמשיך לאכול בסוכה, פוחת בה ארבעה על ארבעה מן הסכך ופוסלה, כדי שיהיה ניכר שנגמרה מצוותה. ואם הוא צריך לסעוד בשאר היום, צריך לאכול בסוכה שמצוותה כל שבעה. הלכה י"ב, כל זמן שיכנס לישב בסוכה כל שבעה, מברך קודם שישב, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לישב בסוכה. ובלילי יום טוב הראשון מברך על הסוכה, ואחר כך מברך על הזמן, ברכת שהחיינו. הוא מסדר כל הברכות על הכוס, כלומר מברך ברכות אלו על סדר הקידוש של כוס היין, נמצא מקדש, מעומד, הוא מברך להישב בסוכה ויושב, ואחר כך מברך על הזמן. וכזה היה מנהג רבותיי ורבי ספרד לקדש מעומד בלילי ראשון של חג הסוכות, כמו שבארנו. הלכה י"ג, בזמן הזה שאנו עושים שני ימים, יושבים בסוכה שמונה ימים, בחוץ לארץ חוגגים את יום טוב יומיים, כפי שהיו נוהגים לעשות בזמן שקידשו את החודש על פי הראייה, והיה ספק בזמן קביעת החודש, ומשום כך ביום השמיני של סוכות נוהגים מצד אחד כאילו הוא עדיין סוכות, ומצד שני הוא נחגג כשמיני עצרת. וביום השמיני, שהוא יום טוב ראשון של שמיני עצרת, יושבים בה והם מברכים להישב בסוכה, כדי שלא יבואו לזלזל ביום שמיני עצרת הפטור מסוכה. וכן טומטום ואדריגונס, לעולם אין מברכין להישב, מפני שאין חייבין מספק, ואין מברכין מספק. הלכה י' ד' גמר מלאכול ביום השמיני, מוריד כליו ומפנה אותה. אין לו מקום להוריד את כליו, אם הייתה קטנה, מכניס לה מנורה, שאין להכניסה לסוכה קטנה, ואם הייתה גדולה, מכניס לה כדרות וכערות וכיוצא בהן, שאין מאוסות ואין להכניסן לסוכה. כדי להכיר פסולה ושכבר נגמרה מצוותה, כלומר כדי שיהיה ניכר שכבר אין זה זמן סוכה, מפני שהוא יום טוב ואינו יכול לפחות בה ולפוסלה, אינו יכול לפחות את הסכך, שהרי זהו יום טוב האסור במלאכת סתירה. הלכת נתבב, מי שלא עשה סוכה בין בשוגג בין במזיד, עושה סוכה בחולו של מועד, אפילו בסוף יום שביעי עושה סוכה. שמצוותה כל שבעה. עצי סוכה אסורים כל שמונת ימי החג, בין עצי דפנות, בין עצי סכך, אין נאותין מהן לדבר אחר כל שמונת הימים. אין משתמשים בהם לדברים אחרים מלבד שימושם לצורך הסוכה, לפי שיוחדו למצווה. מפני שיום שביעי כולו הסוכה מוקצת, מיוחדת לצורך המצווה בלבד, עד בין השמשות, והואיל והוא קצת לבין השמשות של שמיני, הוא קצת לכל היום, שזמן בין השמשות הוא ספק מן היום השביעי, ספק מליל שמיני, ומכיוון שנאסר השימוש בתחילת היום מחמת הספק, נאסר לכולו. הלכת את זין אומר הרמב״ם, וכן אוכלים ומשקין שתולים בסוכה כדי לנע אותה, אסור להסתפק, אסור להשתמש מהן כל שמונה, ואם ניתנה להן בשעה שתליין ואמר, איני בודל מהן, איני רוצה להיבדל ולהימנע מהשימוש בהם, כל בין השמשות של ערב יום טוב הראשון, הרי זה מסתפק מהן בכל עת שירצה, שהרי לא יקצה אותן ולא חלה להן קדושת הסוכה, ולא נחשבו כמותה, שהרי בכך שיתנה כבר, הם אינם מיוחדים באופן בלעדי לצורך הסוכה, ואינם נחשבים כחלק ממנה, אך לגוף הסוכה עצמו לא מועיל תנאי, וחלה עליה קדושה בכל מקרה. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר זמנים לכות שופר וסוכה ולולם בפרק השישי. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר זמנים לכות שופר וסוכה ולולם בפרק השביעי, ובו 27 הלכות זך הלכות. הלכה א', כפות מרים אמורות בתורה בציווי הנטילת ארבעת המינים בסוכות, הן חריות ענפים של דקל, כשיצמחו קודם שיתפרדו העלים לכאן ולכאן, כלומר בעוד העלים שעלי ענף סגורים וצמודים אליו, לפני שמתחילים להיפתח החוצה לצדדים, אלא כשיהיה כמו שרבית דומה למקל ישר, והוא נקרא לולב. הלכה ב', פרי עץ הדר האמור בתורה הוא אתרוג, וענף עץ אבות האמור בתורה הוא הדס שעליו חופין את עצור, שעלים מכסים ומסתירים את הענף, כגון שיהיו שלושה עלים או יותר על כן בגבעול אחד, כלומר שבנקודת החיבור של העלה לענף, גבעול, יצמחו לפחות שלושה עלים. אבל אם היו שני העלים בשווה זה כנגד זה, והעלה השלישי למעלה מהן, אין זה אבות, אבל נקרא הדס שוטה, שינו ישר ומכוון. הלכה ג' ערבי נחל האמורות בתורה אינן כל דבר הגדל על הנחל, אלא מין ידוע הוא הנקרא ערבי נחל, עלה שלו משוך ופיו חלק וקנה שלו אדום, וזו הנקרא ערבה. ורוב מין זה גדל על הנחלים, לכך נאמר ערבי נחל, ואפילו היה גדל במדבר או בערים, כשר. הלכה ד' ויש מין אחר דומה לערבה, אלא שעלה שלו עגול ופיו דומה למסר, כלומר משונן כמו מסור, וקנה שלו אינו אדום, וזהו הנקרא צפצפה, והיא פסולה, ויש שם מין ערבה שאין פי העלה של החלק ואינו כמסר, אלא יש בו תלמים קטנים עד מאוד כמו פי מגל קטן, וזה כשר. וכל הדברים האלו, הזיהוי של ארבעת המינים, מפי השמועה במסורת, ממשה רבנו נתפרשו. הלכה ה', ארבעה מינים אלו מצווה אחת הן ומעכבין זה את זה. אין המצווה מתקיימת אלא כשכל המינים נמצאים יחד, וכולן נקראים מצוות לולב, שהמצווה נקראת על שם הלולב כמבואר בהלכה הבאה. ואין פוחתים מהן ואין מוסיפים עליהן, ואם לא נמצא אחד מהן, אין מביאים תחתיו מין אחר הדומה לו. הלכה ו', מצווה מן המובחר לאגוד לכרוך ביחד לולב והדס והערבה ולעשות שלושתן אגודה אחת, וכשהוא נוטלן לצאת בהן, מברך תחילה על נטילת לולב, הועיל וכולן סמוכים לו, כולם נקראים על שם הלולב, שהוא הגדול והבולט מכולם, ושאר המינים נסמכים אליו. ואחר כך נוטל האגודה הזאת בימינו ואתרוג בשמאלו, ונוטלן דרך גדילתן כפי שהם צומחים, שיהיו יקריהן למטה לארץ וראשיהן למעלה לאוויר, כלומר הקצה שמתחבר לעץ כלפי מטה והקצה השני כלפי מעלה, ואם לא הגדן ונטלן אחד אחד, כל אחד בפני עצמו זה אחר זה יצא, והוא שיהיו ארבעתן מצויים אצלו ונמצאים בסמוך אליו, אבל אם לא היה לו אלא מין אחד או שחסרו מין אחד, לא ייטול עד שימצא השאר. הלכה זין, כמה נוטל מהן לולב אחד ואתרוג אחד ושני בדי ערבה, ענפים של ערבה, ושלושה בדי הדס, ואם רצה להוסיף בהדס כדי שיהיה אגודה גדולה, מוסיף, ונוי מצווה הוא, כלומר הדבר מוסיף נוי ויופי למצווה, אבל שאר המינין אין מוסיפין על מניינן ואין גורעין מהן, ואם מוסיף או גרע, לא פסל. זוהי מהדורה האחרונה של הרמב״ם, ובתחילה כתב, ואם מוסיף או גרע, פסול. הלכה אחת, כמה שיעור אורך כל מין מהן, לולב אין פחות מארבעה טפחים, ואם היה ארוך כלשהו, ארוך כמה שיהיה, כשר. ומדידתו משדרו בלבד, לא מראש העלין, כלומר אורך הלולב נמדד לפי הענף המרכזי שממנו יוצאים מעלין, ואין לוקחים בחשבון את קצה העלים שבולטים מעבר לכך. והדס והערבה אין פחות משלושה טפחים, ואם היו ארוכים כלשהן, כשרים. ואפילו אין בכל בד ובד אלא שלושה עלין לחין כשר, והוא שיהיו בראש הבד. ואם הגד הלולב צריך שיהיה שדרו של לולב יוצא מן ההדס והערבה טפח או יותר, ושיעור אתרוג אין פחות מקבצה, ואם היה גדול כלשהו, כשר. הלכה תת, מי שיגביה ארבעה מינים אלו, בין שיגביהן כאחת, בין בזה אחר זה, בין בימין, בין בשמאל, יצא. והוא שיגביהן דרך גדילתן, כפי שהם צומחים, אבל שלא דרך גדילתן, לא יצא. ומצווה כלחתה שיגביה אגודה של שלושה מינים בימין ואתרוג בשמאל, ויוליך ויביא ויעלה ויוריד, כלומר יושיט ויחזיר את הלולב לצדדים, ויושיט את הלולב למעלה ולמטה, וינענה הלולב שלושה פעמים בכל רוח ורוח. הלכה י' כיצד? מוליך ומנענע ראש הלולב שלושה פעמים, ומביא ומנענע ראש הלולב שלושה פעמים, וכן בעלייה וירידה. וכאן מוליך ומביא, בשעת קריאת הלל בהודו להשם תחילה וסוף, ובאנה השם אושיענה. וכל היום קשר לנטילת לולב, ואינו ניטל בלילה. הלכה י' א', עשה לאגודה זו גימון, רצועת אחיזה של כסף ושל זהב, או שקרח עליה סדין ונטלה, כך שלא נטל את הלולב ישירות בידיו, יצא. לקיחה על ידי דבר אחר, שמה לקיחה. אדם שלקח את ארבעת המינים בעזרת דבר אחר, נחשב כאילו אדם לקח אותם בעצמו. והוא, שיהיה דרך כבוד ודרך הידור, שכל שהוא לנה אותו, אינו חוצץ. אבל אם נתן את המינין האלו בעציץ או בגדרה ונטלה, לא יצא ידי חובתו. הלכה י"ב, אגד את הלולב עם ההדס והערבה, והבדיל בין הלולב ובין ההדס במטלית וכיוצא בה, הרי זה חוצץ. הבדיל ביניהן בעלי הדס שאינם מחוברים לענף, אינו חוצץ. שמין במינו, אינו חוצץ. וכיוון שהדס של המצווה ועלי הדס הם מאותו מין, אין כאן חציצה. ויש לו ומותר לו לאגוד את הלולב בחוט או במשיכה, חבל מדידה קטן, וכל מין שירצה. הועיל ואין אגידתו מעכבת, כפי שלמדנו לעיל בהלכה וו, ומשום כך אין צורך שהאגודה תהיה דווקא באחד מארבעת המינים, ומשום חציצה אין בעיה, הועיל והדבר נעשה לנוי. הלכה י' ג' מצוות לולב להינטל ביום הראשון של חג בלבד בכל מקום, במקדש, בארץ ישראל ובחוץ לארץ, ובכל זמן, בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאינו קיים, ואפילו בשבת, שנאמר ולקחתם לכם ביום הראשון, ובמקדש לבדו, כאן הכוונה לכל ירושלים, נוטלין אותו בכל יום ויום משבעת ימי חג, שנאמר ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. ומכאן שהמצווה בכל שבעת הימים היא דווקא לפני השם במקדש. חל יום השבת להיות בתוך ימי חג, באמצע ימי החג ולא ביום הראשון, אינו ניטל בשבת. גזרה שמה יוליכנו בידו ארבע אמות ברשות הרבים, וזו מלאכה שאסורה מן התורה. ומפני החשש מאיסור זה גזרו שתידחה מצוות עשה של לולב, כמו שגזרנו בשופר, לעיל פרק ב' הלכה ו'. הלכה י' ד', ולמה לא גזרו גזרה זו ביום הראשון? מפני שהוא מצווה מן התורה, ואפילו בגבולין, מחוץ למקדש. מצוות הנטילה ביום טוב הראשון חמורה מבשאר הימים, שכן בניגוד לשאר הימים, ביום טוב הראשון יש מצווה גם בגבולין, ולכן לא גזרו בו את הגזרה. נמצא שאין דינו ודין שאר הימים שווה, שבשאר ימי חג אין אדם חייב ליטול לולב אלא במקדש. הלכת הדבב, משחרב בית המקדש התקינו שיהיה לולב ניטל בכל מקום כל שבעת ימי חג, זכר למקדש. וכל יום ויום מברך עליו, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב, מפני שהיא מצווה מדברי סופרים, ומברכים גם על מצוות שמדברי חכמים. ותקנה זו, עם כל התקנות שהתקין רבן יוחנן בן זכאי, מי שחרב המקדש, כשיבנה המקדש, יחזרו הדברים ליושנן, כלומר יחזור הדין כפי שהיה קודם החורבן, ולולב ינטל כל שבעת הימים רק במקדש. הלכת את זין, בזמן שבית המקדש קיים, היה לולב ניטל ביום הראשון שחל להיות בשבת, וכן בשאר המקומות שידעו בוודאי שיום זה הוא יום החג בארץ ישראל. אבל המקומות הרחוקים שלא היו יודעים בקביעת ראש חודש, לא היו נוטלין הלולב מספק. כלומר, כשקידשו בדין את החודש על פי הראייה, היו שלוחים להודיע מתי נקבע ראש חודש, ובמקומות הרחוקים שעליהם לא היו מגיעים שלוחי בדין, היו עושים שני ימים טובים מספק, ומשום כך לא היו נוטלים ביום הראשון שחל בשבת, משום שלגביהם אין ודאות שזו היום הראשון של החג. הלכה י"ז, ומשחרב המקדש אסרו חכמים ליטול את הלולב בשבת ביום הראשון, גם ביום הראשון אם הוא חל בשבת, ואפילו בני ארץ ישראל שקידשו את החודש, שיודעים ללא ספק מתי היה ראש חודש, מפני בני הגבולין הרחוקים, בני המדינות הרחוקות, שאינן יודעים בקביעת החודש. כדי שיהיו הכל שווים בדבר זה, ולא יהיו אלו נוטלים בשבת ואלו אין נוטלים. הועיל וחיוב יום הראשון בכל מקום אחד הוא, ואין שם מקדש להתעלות בו. שכבר אין שום הבדל בין מקום למקום, ואי אפשר להתעלות בכך שממילא יש הבדל בין המקדש למדינה, בנוגע לזמני נטילת הלולב. הלכה י"ח, ובזמן הזה שהכל עושים על החשבון, שקביעת הזמנים נעשית לפי חשבון קבוע מראש ולא אסמך קידוש החודש בבית דין, נשאר הדבר כמות שהיה שלא ינטל בשבת כלל, לא בגבולין מחוץ לבית המקדש ולא בארץ ישראל, ואפילו ביום ראשון, ואף על פי שהכל יודעים בקביעת החודש וכולם יודעים מתי חל סוכות, וכבר בערנו בהלכה י' ג' שעיקר האיסור בנטילת הלולב בשבת גזירה שמא יעבירנו 400 ברשות הרבים. הלכה י"ט, כל שחייב בשופר ובסוכה חייב בנטילת לולב, וכל הפטור משופר וסוכה פטור מלולב. קטן היודע לנענע, שיכול להחזיק את הלולב והמינים ולנענע כראוי, חייב בלולב מדברי סופרים כדי לחנכו במצוות. הלכה כף, הלכה למשה מסיני שמביאים במקדש הערבה אחרת חוץ מהערבה של לולב, ואין אדם יוצא ידי חובתו בערבה שבלולב, ושיעורה אפילו עלה אחד בבד אחד. הלכה כף א', כיצד הייתה מצוותה? בכל יום ויום משבעת הימים היו מביאים מורביות ענפים של ערבה, וזוקפים אותן על צדדי המזבח, וראשיהם כפופים על גבי המזבח, מעמידים אותם כך שישענו על קיר המזבח, וקצות הענפים ישענו על המזבח עצמו, ולאחר מכן היו לוקחים את הערבה ונוטלים אותה. ובעת שהיו מביאים אותה וסודרים אותה, מעמידים אותה בסדר המתואר, תוקעין ומראין ותוקעין בחצוצרות. חל יום שבת להיות בתוך החג, בתחילה או באמצע ימי החג, אין זוקפין ערבה. אלא אם כן חל יום שביעי של החג להיות בשבת. זוקפין אותה בשבת כדי לפרסמה שהיא מצווה. שהיו שזלזלו בערבה וטענו שאין זו חובה כלל, ולכן כדי להראות חשיבותה, תקנו שלעיתים היא תדחה שבת. הלכה כף ב', כיצד היו עושים שחל שביעי להיות בשבת, מביאים אותה מערב שבת למקדש, ומניחים אותה בגיגיות של זהב מלאות מים, כדי שלא יחמשו, שלא יתייבשו העלין, ולמחר זוקפין אותה על גבי המזבח, ובאין העם ולוקחים ממנה ונוטלין אותה כדרך שעושים בכל יום, מערבות אלו שובעו מבעוד יום, היו לוקחים ענפי ערבה ונוטלים אותם כמצוותם בכל יום, והערבה זו, הועיל ואינה בפירוש בתורה, אין נוטלין אותה כל שבעת ימי חג זכר למקדש, אלא ביום השביעי בלבד, הוא שנוטלין אותה בזמן הזה. כיצד עושה? לוקח בד אחד או בדין הרבה חוץ מהערבה שבלולב, וחובט בעל הקרקע או על הכלי פעמיים או שלוש בלא ברכה, שדבר זה מנהג נביאים הוא. למעשה נהוג היום לחבוט חמש חבטות ודווקא על הקרקע על פי דברי האריזל, ויש שכתבו לחבוט גם על הכלי לאחר מכן כדי להסיר את העלים. בלא ברכה ובקהילות הספרדים נהגו לומר בשעת חבטת הערבות חבית חבית ולא בריך. הלכה קו ג' בכל יום ויום היו מקיפין את המזבח בלולביהן בידיהן פעם אחת ואומרים אנא השם אושיענה, אנא השם אושיענה. וביום השביעי מקיפין את המזבח שבע פעמים. וכבר נהגו ישראל בכל המקומות להניח תיבה, ארון קודש שבו מניחים את ספר התורה באמצע בית הכנסת, ומקיפין אותה בכל יום כדרך שהיו מקיפין את המזבח זכר למקדש. הלכה כ"ד ד', כך היה מנהג בירושלים, יוצא אדם מביתו שחרית ולולבו בידו, ונכנס לבית הכנסת ומתפלל והוא בידו, ויוצא לביקור חולים ולנחם אבלים והוא בידו, וכשיכנס למדרש ויעסוק בלימודו, ולא יוכל לתת דעתו על הלולב ולהחזיקו כראוי, משלחו לביתו ביד בנו או ביד עבדו. הלכה כ"ה, מקבלת אישה לולב מיד בנה או בעלה ומחזירתו למים בשבת כדי לשמור על רעננותו, בזמן שהיו נוטלים לולב בשבת, אך אסור להוסיף על המים, וביום טוב מוסיפין על המים, ובמועד, חול המועד, מחליפין המים. הלכה כ"ו, הדס שבלולב אסור להריח בו, מפני שאינו ראוי אלא לריח, והואיל והוקצה למצווה, יאסור להריח בו, מכיוון שאין משתמשים בהדס אלא להריח בו, ממילא כאשר ייחדו למצווה, נאסר בהערכה. אבל אתרוג, מותר להריח בו, שהרי הוקצה למצווה מאכילה. אבל האתרוג שעיקר שימושו לאכילה, הקצאתו למצווה אינה אוסרת אותו אלא באכילה. הלכה כ"ז אומר הרמב״ם, ואסור לאכול אתרוג כל יום השביעי, אפילו לאחר שנטלו, הוא כבר לא ישמש עוד לצורך מצווה, מפני שהוקצה למקצת היום, הוקצה לכולו. כלומר, משום שיוכן למצווה ונאסר לשימוש אחר בחלק מהיום, שוב אי אפשר להתירו בשימוש כל אותו היום. ובשמיני, מותר לאוכלה. ובזמן הזה שאנו עושים שני ימים, בזמן שהיו מקדשים את החודש על פי הראייה ולא ידעו בחוץ לארץ מתי חל יום טוב, היו עושים אותו יומיים מספק. וגם בזמן הזה שקובעים את יום טוב לפי חשבון הלוח ואין כבר ספק. אף על פי שאין נוטלין לולב בשמיני, אתרוג אסור בשמיני כדרך שהיה אסור בשמיני בזמן שהיו עושים שני ימים מפני הספק, שהוא ספק שביעי. יפריש שבעה אתרוגין לשבעה ימים, כל אחת ואחת יוצא בה ליומה ואוכלה למחר. עד כאן מהשיעור יומי ברמב״ם בספר זמנים לכות שופר וסוכה ולולב בפרק השביעי. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי ואנחנו עוסקים בספר זמנים לכות שופר וסוכה ולולב בפרק השמיני ובו 15 הלכות, והפרק החותם ומסיים את הלכות שופר וסוכה ולולב. הלכה א' אומר הרמב״ם, ארבעת מינים אלו שהן לולב והדס וערבה ואתרוג, שהיה אחד מהן יבש או גזול או גנוב, אפילו לאחר ייאוש, לאחר שבעליו התייאשו בדעתם מחפץ זה, שייאוש מחשיב לעניינים מסוימים את החפץ כקניינו של הגזלן או הגנב, וכל אלה פסולים משום שהיא מצווה הבאה בעבירה, או שהיה מאשרה נאבדת עץ שניתה על מנת שישמש כעבודה זרה, אף על פי שביטלו האשרה מלעובדה, והביטול מתיר את השימוש בה, מכל מקום פסולים משום שקודם שביטלו, דינם היה להישרף, וכבר נדחו מלשמש למצווה. או שהיה של עיר הנידחת, הרי זה פסול. עיר הנידחת היא עיר שרוב יושביה עבדו עבודה זרה, ויש לשרוף את כל רכושה, ומשום כך נחשבים המינים הבאים משם כשרופים, וכאילו חסרו משיעורם. היה אחד מהן של עבודה זרה, שהוא רכוש עבודה זרה ואסור בהנאה, אך אין מצווה להשמידו, לא איתו לכתחילה, ואם נטל, יצא, שאין המצוות בכלל הנאה. היה כמוש ולא גמר ליבש, כלומר התחיל להתייבש מעט, אך עוד לא יבש לגמרי, כשר. ובשעת הדחק או בשעת הסכנה, לולב היבש, כשר, אבל לא שאר המינין. הלכה בית, אתרוג של אורלה ושל תרומה טמאה ושל תבל פסול, שהאתרוג נקרא פרי הצדר, ובכל המקרים הללו האתרוג אסור באכילה, ואינו בכלל פרי. של דמי, פירות של עמי הארץ שחכמים תקנו שהקונה מהם צריך להפריש מעשרות מספק, אך לענים יתירו לאוכלם כפי שהם, כשר, שאפשר שיבקיר נכסה ויהיה עני, שמותר לו לאכול דמי. אתרוג של תרומה טהורה ושל מעשר שני בירושלים, שדינו שנאכל בטהרה, לא ייטול, שמא יכשירו לטומאה, שמא ייגע באתרוג כשידיו רטובות, ויכשירו לקבל טומאה, ואם נטל, כשר. הלכה ג' לולב שנקטם ראשו, נחתך קצר העליון, פסול, נסדק, אם יתרחקו שני סדקיו זה מזה, אשר יראו כשניים, כלומר, אם קצר העליון נחתך ונפרד לשני חלקים רחוקים אחד מהשני באופן ניכר, כך שנראה שיש ללולב שני ראשים, פסול. היה קום לפניו, התעקם באופן שצידו הקדמי שבו נמצאת שדרת הלולב, בולט קדימה, שרי שדרו כגב בעלי חתורת, פסול. היה קום לאחריו, כשר, שזוהי בריאתו, שכך גדלים לולבים באופן טבעי ורגיל. נעקם לאחד משני צדדיו, פסול. נפרדו עליו זה מעל זה ולא נדלדלו כעלי אחריות, כלומר עלי הלולב שצמודים לשדרה נפתחו ונפרדו ממנה, ושוב אינם ישרים אלא עומדים נטועים מעט, אך לא ידלדלו ונפלו לגמרי כפי שקורה בענפי דקל ישנים, כאשר נפרצו, והוא שידלדלו משדרו של לולב כעלי אחריות, פסול. כתב הרמה שפסול זה הוא דווקא כאשר נפרצו רוב העלים של שיעור הכשר הלולב, אבל אם מיעוט עלים נפרצו והשאר נשארו כמות שהם, ועדיין הלולב מכוסה בעלים, כשר. ואחרונים דנו בחילוקים שונים בדין זה. הלכה ד' בריאת עלים של לולב כחי, כך דרך גדילתם. כשהם גדלים, גדלים שניים, שניים ודבוקים מגבן. כל עלי מורכב מזוג עלים המחוברים זה לזה מצד שדרתו של הלולב. וגב כל שני עלים הדבוקין, אורך החיבור של כל צמד עלים, הוא הנקרא תיומת. נחלקה התיומת, נפרד אחד מן החיבורים הללו, פסול. היו עליו אחת אחת מתחילת בריאתו, ולא היה להם תיומת, פסול. לא היו עליו זה על גב זה כדרך כל הלולבין, אלא זה תחת זה, לולב שעליו אינם מונחים ועולים בחלקם זה על גבי זה כרגיל, אלא הקצהו של העלה לא מגיע לתחתיתו של העלה הבא אחריו, אם ראש זה מגיע לעיקר של למעלה ממנו, כלומר אם קצה העלה מגיע למקום התחלת העלה של למעלה ממנו, שנמצא כל שידורו של לולב מכוסה בעלין, כשר, ואם אין ראשו של זה מגיע לצד עיקרו של זה, פסול. הלכה ה' הדס שנקטם ראשו כשר, נשרו רוב עליו, אם נשתיירו שלושה עלין בקן אחד, אם נשארה לפחות נקודת חיבור אחת לענף שממנה יוצאים שלושה עלים, כשר. היו ענביו מרובות מעליו, הפירות הקטנים הצומחים על ההדס היו מרובים מעלי ההדס, אם ירוקות, כשר, ואם היו אדומות או שחורות, פסול. ואם מעטן, הסיר אחדים מהענבים עד שנעשו מיעוט ביחס לעלים, כשר. ואין ממעטין אותן ביום טוב, לפי שהוא כמתקן. הפיכת ההדס לראוי לשימוש, מצווה דומה לתיקון כלי, האסור בשבת וביום טוב. עבר ולקטן, או שלקטן אחר לאכילה, שכוונתו לא הייתה לצורך התקנת ההדס למצווה, אלא על אכילת הענבים, הרי זה כשר. הלכה וב, ערבה שנקטם ראשה כשרה, נפרצו עליה פסולה. הלכה זין, אתרוג שניקב נקב מפולש, חור מצד לצד, כלשהו, פסול. ונקב שאינו מפולש, הוא מדובר באופן שלא יתמעט גוף האתרוג, כגון שנדחף בשר האתרוג פנימה ונוצר שקע, אם היה קיסר גודל של מטבע קטן או יותר, פסול. חסר כלשהו, ניטל מעט מבשר האתרוג אפילו משהו, פסול. ניטל דדו, הקצה העליון של האתרוג הנקרא פיתם, והוא הראש הקטן ששושנתו בו, פסול. ניטל העץ שהוא תלוי בו באילן מעיקר האתרוג, כלומר חתיכת העץ בקצר התחתון של האתרוג שהייתה מחוברת לעץ האתרוג הנקרא עוקץ, ונשאר מקומו גומה, פסול. עלת חזזית עלתה כן הבעבועות קטנות עליו, אם בשניים ושלושה מקומות, פסול. ואם במקום אחד, אם עלת על רובו, על רוב שטח האתרוג, פסול. ואם עלת על דדו אפילו כלשהו, פסול. נקלף החיצון שלו שאינו מחסרו אלא יישאר ירוק כמות שהיא בריאתו, כלומר הקליפה החיצונית שאם תוסר לא יהיה ניכר חיסרון באתרוג, אלא ייראה ירוק כמו אתרוג רגיל, אם נקלף כולו, פסול, ואם נשאר ממנו כלשהו, כשר. הלכה אחת, אתרוג שהוא תפוח, התנפח, שרוח, מסריח ורקוב, כבוש, שרוי בחומץ או במי מלח, שלוק, מבושל קלות, שחור, לבן, מנומר, בעל צבעים שונים, ירוק כקרטן, ירוק כאה, פסול. גידלו בדפוס ועשהו כמין בריאה אחרת, כלומר הכניסו בעודו מחובר לעץ לתוך תבנית, כך שיגדל בתוכה ויהיה בצורה שונה משל אתרוג, פסול. עשהו כמו בריאתו, אף על פי שעשהו דפין דפין, כשר. כלומר, הכניסו לתמיד שצורתה דומה לצורת אתרוג ועיצבו בצורה מרובעת ואינו עגול כטבעו, או פירושו שעיצבו בצורה בעלת בליטות, בדומה לגלגל שיניים, כשר. התיום, שני אתרוגים דבוקים יחד, או פירושו אתרוג שחלקו העליון נחלק לשני חצאים נפרדים לגמרי, המחוברים יחד רק בתחתיתו, והבוסר, שעדיין לא הבשיל לאכילה, כשר. מקום שהאתרוגים שלהם כן שחרות מעוטה, כאים מעט, אך לא שחור כאה, כשרים. ואם היו שחורים ביותר כאדם קושי, הרי זה פסול בכל מקום, גם אם כך גדלים האתרוגים באותו מקום. הלכה תת, כל אלו שאמרנו שהם פסולים מפני מומין שבארנו מפני גזל וגניבה, ביום טוב ראשון בלבד שבו מצוות הלולב מן התורה, אבל ביום טוב שני עם שאר הימים הכל כשר, והפסלנות שהיא משום עבודה זרה, אשרה ועיר הנידחת, ומפני שאותו אתרוג אסור באכילה, בין ביום טוב ראשון בין בשאר הימים, פסול, מפני שנחשבים כאילו אינם קיימים. הלכה יוד, אין אדם יוצא ביום טוב ראשון של חג בלולבו של חברו שישאלנו ממנו עד שיתננו לו מתנה, שביום הראשון צריך שלולב יהיה שייך לו כציווי התורה ולקחתם לכם ביום הראשון ונדרש לכם שיהיה שלכם. נתנו לו על מנת להחזירו, כלומר נתן לו מתנה בתנאי שלבסוף יחזיר לו את המתנה, הרי זה יוצא בו ידי חובתו ומחזירו, שמתנה על מנת להחזיר שמה מתנה, ואם לא החזירו לא יצא, שנמצא כגזול. כתב השולחן ערוך שלא יצא גם אם שילם לו עבורו, וכתבו האחרונים שאם הנותן מוכל לו על התנאי ואומר לו, הרי זה כאילו שהחזרת לי, יצא. ואין נותנים אותו לקטן שהקטן קונה ואינו מקנה לאחרים מן התורה, ונמצא שאם החזירו לו, אינו חוזר. מן התורה הקטן יכול לקנות חפץ ולהפוך לבעליו, אך אינו יכול לקנות חפץ שלו לאחרים, ולכן כאשר אדם מקנה לו את לולבו במתנה הוא זוכה בו, ולא יכול להקנות אותו בחזרה לבעליו הראשון. ואחד הלולב ואחד כל מין ומין מארבעת מינים שבו, אם היה אחד מהן שאול, אין יוצאים בו ביום טוב ראשון. הלכה י"א, שותפים שקנו לולב או אתרוג בשותפות, אין אחד מהם יוצא בו ידי חובתו בראשון עד שייתן לו חלקו במתנה. האחים שקנו אתרוגים מתפוסת הבית שנפלה להם ירושה ועוד לא חילקו אותה ביניהם, וקנו בה אתרוגים, ונטל אחד מהן אתרוג ויצא בו, אם יכול לאכלו ואין האחים מקפידים בכך, יצא. כלומר, אם יכול לאכול אתרוג זה בלא שהדבר יפריע לשאר האחים, הדבר נחשב כאילו קנה אתרוג זה לגמרי מחלקו בירושה, והוא שלו לחלוטין, ויוצא בו ידי חובה. ואם היו מקפידים, לא יצא. עד שיתנו לו חלקם מתנה. ואם קנה זה אתרוג וזה פריש, או שקנו כאחד אתרוג ורימון או פריש מתפוסת הבית, אם בכסף הירושה טרם החלוקה קנה אחד מן האחים אתרוג והשני רימון או חבוש פריש, או שקנו כולם ביחד מכסף זה אתרוג ורימון או פריש, אינו יוצא באתרוג עד שייתן לו חלקו מתנה, ואף על פי שאם מחלו אין מקפידים עליו. שגם שאין מקפידים מחלו, מכל מקום אין האתרוג נקנה לו עבור חלקו בירושה, עד שיקנו לו בפירוש, משום שהוא נבדל משאר הפירות בכך שהוא משמש למצווה. הלכה י' ב', אף על פי שכל המועדות מצווה לשמוח בהם, בחג הסוכות הייתה שם במקדש שמחה יתרה, שנאמר ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, הרי שהכתוב הוסיף מצווה מיוחדת לשמוח כל שבעת ימי החג לפני השם במקדש. וכיצד היו עושים? ערב יום טוב הראשון היו מתקנים במקדש מקום לנשים מלמעלה ולאנשים מלמטה, כדי שלא יתערבו אלו עם אלו, ומתחילים לשמוח ממוצאי יום טוב הראשון. וכן בכל יום ויום מימי חולו של מועד, מתחילים מאחר שיקריבו תמיד של בין הארבעים, לשמוח שער היום עם כל הלילה. כלומר, מתחילים את השמחה מתשע וחצי שעות זמניות מתחילת היום. הלכה י' ג', ואיך הייתה שמחה זו? החליל מכה מנגן, ומנגנים בכינור ובנבלים במצלתיים, וכל אחד ואחד בכלי שיר שהוא יודע לנגן בו. ומי שיודע בפה, בפה, מי שיודע לשיר בפיו, שר בפיו. ורוקדין ומספקין מכים בכלי הקשה, ומטפחין מוחאים כפיים, ומפזזין ומחרקרין. כל אחד ואחד כמו שידע, ואומרים דברי שיר ותשבחות, ושמחה זו אינה דוחה לא את השבת ולא את יום טוב. הלכה י' ד', מצווה להרבות בשמחה זו, ולא היו עושים אותה עם הארץ וכל מי שירצה, אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה, הם שהיו מרקדין ומספקין ומנגנין ושמחין במקדש בימי חג הסוכות, אבל כל העם, האנשים והנשים, כולן באים לראות ולשמוע. הלכת הדבב שהשמחה שישמח אדם בעשיית המצוות, ולכן מצווה להרבות בשמחה זו ואין למעט בחשיבותה, ובאהבת הכל שציווה בהם, עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו, שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, נאמר בפרשת התוכחה כסיבה לעונש בני ישראל, והפסוק נדרש שהחטא שבגינו יענשו הוא שלא עבדו את השם בשמחה. וכל המגיס דעתו וחולה כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו, כלומר מתנשא וחושב עצמו למכובד שאין ראוי לו להשפיל עצמו ולרקוד ולפזז, חוטא ושוטה. וזה הזהיר שלמה ואמר, אל תתהדר לפני מלך. אל תתגאה ותחשוב עצמך למכובד כשאתה נמצא לפני המלך, הקדוש ברוך הוא. וכל המשפיל עצמו ומקל גופו במקומות אלו, הוא הגדול המכובד העובד מאהבה, שאינו עושה מעשיו לטובת עצמו אלא לשם שמיים, ובכך הוא מבטא את אהבתו הגדולה לקדוש ברוך הוא. וכן דוד מלך ישראל אומר, ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי וכו'. כך אמר דוד למיכל, אשתו, לאחר שהשימה אותו בכך שפיזז וחרקר לפני ארון השם, בעת שאלו אותו לירושלים. ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני השם, שנאמר והמלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם. בריך החמנה, דסייען, ברוך השם שעזרנו, סיימנו את הפרק השמיני בלכות שופר וסוכה ולולב בספר זמנים. על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים ישראל וזוכים לשמחה הכי גדולה, שמחת הגאולה האמיתית והשלמה, בביאת משיח צדקנו הבא מזרע דוד ומזרע שלמה, יבוא ויגלנו מיד ממש ובשמחה ובטוב לבב, יחי אדוננו מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד.